שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ד' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בצדיק ג' עמוד ב'.
אני מתנצל מראש, היום השיעור יהיה ארוך מהרגיל.
במשנה הקודמת דיברנו על מוכר שמכר פירות לאכילה במקום פירות לזריעה, שכשמדובר במצב שבו ברור שהם התכוונו לפירות לזריעה, כמו זרעוני גינה, אז המוכר צריך לפצות אותו. אז זה מקרה שהמוכר שינה מהסוג של מה שהוא היה אמור למכור. היום אנחנו מדברים על מקרה שהוא מכר את מה שהוא היה אמור למכור, אבל בתוך הסחורה מעורבבת גם פסולת. אז אומרת המשנה, עד אחוז מסוים הגיוני שיש שם תינופת, תכף נראה מה זה התינופת, והמוכר לא צריך לפצות את הקונה על זה. אז בתבואה זה רוב הקו אחד מתוך כל צאה, יוצא 1 חלקי 24, בתאנים, במרטף יין, בקנקנים, בכל אלו, אחד מהעשירית יכולים להיות מקולקלים, מעבר לזה אני צריך לפצות. עכשיו אנחנו נתמקד בעיקר בתבואה.
הדיון הראשון שלנו יהיה קצת טכני, מה זה התינופת הזאת בתבואה. הדיון השני יהיה יותר מהותי להבין את הסברה מאחורי הדין של המשנה, ומתוך זה גם להבין סברה בדין של רב הונא שתכף נראה אותו.
אז הדיון הראשון, אומר רב קטינה, מה זה התינופת בתבואה שאותה הקונה מקבל על עצמו? זה דווקא קטניות. כלומר, קטניות זה דבר נורמלי שיהיו מעורבבים בתבואה. אבל אם יש אפר בתבואה, זה לא. על זה המוכר יצטרך לפצות את הקונה. ועכשיו הגמרא תקשה על זה שתי קושיות, ובאמת אנחנו נגביל את הדין של רב קטינה. קושייה הראשונה, שורה אחרונה בצד ג' עמוד ב', יש דין של רבא שאומר שאם אני הולך לתבואה של מישהו שהוא רוצה למכור אותה, ואני מוציא ממנה את כל האפר, אז אני צריך לשלם לו כאילו לקחתי לו חיטים. למה? כי כשהוא היה מוכר את התבואה לפי נפח, הוא היה כולל בתוך המחירה את אותו אפר. אז בעצם הפסדתי לו את המחיר של החיטים ולא מחיר של אפר. עכשיו יש מחלוקת בראשונים האם זה ממש הזק בידיים, או שזה מדין דינה דגרמי, שזה סוג של גרם החזק וחייבים עליו, אבל בכל אופן מה שיוצא מהדין של רבא, זה שכשמוכר מוכר תבואה ומעורבב בזה אפר, הוא לא צריך לפצות על זה את הקונה, הוא כולל את זה בתוך המחירה. אז איך רב קטינה אמר שדווקא קטניות ולא אפר? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת גם אפר כלול במחירה של תבואה. מה שרב קטינה אמר זה לא שאפר בכלל לא, אלא שהשיעור שהמשנה אמרה רובע בתוך שאה זה דווקא בקטניות. באפר, אם זה רובע זה כבר לא טוב, רק אם זה קצת פחות מרובע, אז עדיין יכול להיות כלול במחירה. אז זה היה קושייה הראשונה, והיא באמת גרמה לנו להגביל את הדין של רב קטינה. עכשיו קושייה שנייה, שורה שנייה בצדיק ד', יש ברייתא שאומרת את אותו דין של המשנה שלנו, אבל היא מפרטת מה זה התינופת, והיא אומרת בחיטים זה רוב הקטניות, בשעורים זה רוב הקש, ובעדשים זה רוב האפר. עכשיו אפשר להבין מהברייתא הזאת שני דברים, או קושייה על רב קטינה, או סיוע לרב קטינה. הגמרא מתחילה בקושייה, עוברת לסיוע, חוזרת לקושייה, ובעצם אפשר להבין בשני הדרכים. אנחנו נתחיל מהסיוע ואז נראה את הקושייה. אז דרך אחת להבין זה סיוע לרב קטינה. איך? מזה שהברייתא אומרת שבחיטים הפסולת זה קטניות, ובעדשים הפסולת זה אפר, אז סביר להבין שזה בדווקא ככה. כלומר, אם יש אפר בחיטים, זה לא נכלל במחירה. ולמה שנגיד שזה דווקא? כי הרי בחיטים אין סבירות גדולה שתהיה אפר, כי קוצרים, לא עוקרים אותם. לעומת זאת, עדשים עוקרים אותם מהאדמה, אז מן הסתם זה יוצא עם אפר. אז אם המשנה הייתה רוצה לומר לנו שבשניהם יש אפר, הייתה אומרת את אפר עם חיטים, והיינו אומרים שכל שכן שבעדשים זה נכלל עם המחירה. מזה שהברייתא אמרה את זה בעדשים, אז משמע שזה דווקא בעדשים. אז זה הסבר אחד, וזה סיוע לרב קטינה. הסבר שני, שזה נגד רב קטינה, אנחנו יכולים לומר שכשהברייתא אמרה אפר בעדשים, זה לאו דווקא, אלא גם בחיטים אפר כלול. אז למה הברייתא אמרה את זה ליד עדשים? מסבירה הגמרא שלולי הברייתא היינו חושבים שבעדשים, אפילו יותר מרוב האפר, זה גם כלול במחירה. כמה שמלן שגם בעדשים זה דווקא עד רוב האפר ולא יותר, אבל גם בחיטים רוב האפר זה בסדר. אז יוצא שמהברית הזאת אי אפשר לא לסייע ולא להקשות, כי אפשר להבין בשני הדרכים.
אז סיימנו עם הדין של רב קטינה, נחזור על מה שראינו בינתיים. אם יש רוב הקטניות בתוך החיטים, אז הקונה לא מקבל פיצוי. אם יש רוב האפר בתוך החיטים, אז הוא כן מקבל. אם יש קצת פחות מרוב, אז הוא לא מקבל פיצוי.
ועכשיו ניגש למרכז הסוגיה. קודם כל, מה הסברה בכלל? שאם יש עד רוב הקו, כולל רוב הקו, זה בסדר וזה נכלל במחירה. אז בגמרא יש שתי הבנות. אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד, הגמרא מביאה דין של רב הונא, עוד רגע נאמר אותו. קודם נבין את שתי הבנות. ניתן קודם כותרת לשתי הבנות. הבנה אחת אומרת שהקונה מוכר למוכר אחרי שהקניין נעשה, והבנה שנייה אומרת שהקונה מוכר למוכר עוד אפילו לפני הקניין. ועכשיו נסביר. הבנה ראשונה אומרת, כשהמוכר מוכר לקונה, הוא כביכול אומר לקונה, אני מוכר לך תבואה נקייה, בלי שום פסולת. אם תמצא פסולת, תחזיר לי ואני אחזיר לך כסף. אלא מה? שהקונה לא שווה לו, בשביל כמה פירורים של קטניות, להתחיל לחפש בכל התבואה. לכן עד רוב הקו בשאה, הוא מוכל. אבל מתי הוא מוכל? אחרי שהוא כבר קנה, הוא אומר, אין לי כוח לחפש, על הכמות הזאת אני מוכל. זה הסבר אחד שזה נעשה אחרי. הסבר שני אומר, כבר כשהקונה בא למוכר, ברור לו שבתוך כל שאה, מן הסתם יש רוב הקו של פסולת. כי זה המצב הנורמלי. לכן כבר מראש הוא בכלל מוותר על רוב הקו מתוך כל שאה. כלומר, עוד פעם, ההסבר הראשון זה אומר שהוא קונה והוא מוותר אחרי, כי אין לו כוח לחפש לכזאת כמות קטנה. ההסבר השני אומר שהוא כבר מוכל מראש. עכשיו, שני הסברים אלו ישפיעו על איך שנסביר את הדין הבא של רב הונה. אומר רב הונה, כל מה שאמרנו זה עד רוב הקו. מה יקרה אם קונה החליט כן לבדוק את החיטים והוא רואה שיש יותר מרוב הקו? אז על היותר מרוב הקו ברור שיכול לדרוש פיצוי, אבל מחדש רב הונה, במקרה כזה הוא יכול לדרוש פיצוי על כל הפסולת שיש שם, גם על עד רוב הקו. מה הסברה? זה תלוי בשני הסברים שאמרנו. לפי הסבר הראשון, הקונה מבחינתו מצפה שהכל יהיה נקי, אלא מה שעד רוב הקו הוא לא מקפיד לבדוק. אבל כיוון שהוא חשד שיש יותר והוא צדק, אז ברגע שהוא בודק, אז קל לו כבר להמשיך לבדוק הכל, ואז הוא גם מקפיד על הכל, ולכן הוא דורש פיצוי על כל הפסולת מן הדין, כי בעצם הוא אמור לקבל הכל נקי, והוא לא קיבל הכל נקי, כל דבר שלא נקי הוא יכול לקבל עליו פיצוי. בתוך ההסבר הזה צריך להוסיף חידוש קטן, שאם הקונה מחליט שהוא לא מוותר אפילו על פחות מרוב הקו, לא מקשיבים לו. כלומר, בגלל שרוב האנשים לא מקפידים, אנחנו מכריחים גם אותו לא להקפיד על פחות מרוב הקו. אבל ברגע שזה יותר מרוב הקו, אז הוא כבר יכול להקפיד על הכל מן הדין. כי באמת עקרונית מגיע לו הכל נקי. זה הסבר ראשון, נקרא לו מן הדין. הסבר שני זה כנס. מה הכוונה? כמו שאמרנו, לפי הסבר השני, כבר מראש הוא ויתר על רוב הקו הראשון, לכן גם אם הוא הוצא אחרי זה יותר מרוב הקו, אז על היותר הוא יכול לדרוש פיצוי. אבל עד רוב הקו הוא כבר ויתר, הוא כבר לא יכול לדרוש על זה פיצוי. אז למה שהוא יקבל על זה פיצוי? כי זה כנס. למה מגיע למוכר כנס? כי בשאה לא אמור להיות יותר פסולת מרוב הקו. אם יש יותר, סביר להניח שהמוכר הכניס את זה בכוונה, וזה אסור. וכיוון שהוא הכניס את זה, אנחנו קונצים אותו שהוא יצטרך לתת פיצוי על הכל, ולא רק להחזיר את מה שהוא הכניס. אז ראינו שתי סברות לדין במשנה, האם הוא מוכל אחרי הקניין או לפני הקניין, וממילא ראינו שתי סברות ברב הונה שאם יש שם יותר מרוב הקו, אז מגיע לו פיצוי על כל הפסולת שיש שם, לפי הסבר הראשון מן הדין, לפי הסבר השני, כיוון שהוא כבר מחל, אז זה רק נס שמה המוכר ירבב בכוונה. עכשיו אנחנו שש שורות לפני סוף עמוד א', נביא עכשיו אוסף של קושיות על רב הונה וראיות לרב הונה, מכל מיני מקורות, ברייתות ומשניות. יש פה סוגריים שיש שם רמז לכל המשניות והברייתות שנביא עכשיו. רק נשים לב שחלק מהראיות או הקושיות זה דווקא לפי אחת הסברות. כמו שנראה, הקושייה הראשונה, יש מחלוקת בראשונים, האם זה לפי סברה א' של מן הדין, או לפי סברת ב' של כנס. אחרי זה נראה עוד שתי קושיות ושתי ראיות, דווקא לפי סברה ב' של כנס. אז קושייה ראשונה, זה הקושייה גם הכי מורכבת שנראה היום, אחרי זה יותר פשוט, זה מדין לגבי כלאי זרעים. כלאי זרעים זה אומר שאסור לערבב שני מינים של זרעים, רק שבניגוד לכלאי גפן, שם התבואה נאסרת אם עושים את זה, פה זה לא נאסר, רק אסור להשאיר את זה במצב הזה המעורבב. ככה לפי תוספות כאן. ולכן אם אתה מוצא שמעורבב בתוך התבואה שלך זרע אחר, אז הדין הוא שאתה צריך להוציא עד כמה, מה הכמות שבה כן מותר, אז בערך כמו אצלנו, עד רוב הקו. כלומר, אם יש פחות מרוב הקו מזרע אחר, זה בסדר ואפשר להשאיר את זה ככה. רק שבניגוד לאצלנו, שעד רוב הקו כולל רוב הקו זה עדיין בסדר, וזה כלול במחירה, שמה זה עד רוב הקו לא כולל רוב הקו. ברגע שהגעת לכמות של רוב הקו עצמו, כבר אתה צריך להוריד את הזרע האחר. עכשיו, למה זה קשה על רב הונה? כי רב הונה אמר שברגע שעברת את הגבול, אז אתה צריך כבר להוריד הכל. ושם רואים שברגע שעברת את הגבול, אתה לא צריך להוריד את הכל, אלא מספיק שתוריד עד שתגיע חזרה אל הגבול. כלומר, עד רוב הקו לא כולל. אז למה רב הונה אומר שצריך להוריד הכל? עכשיו, לפני שנראה למה בכלל קשה מכלאיים, ולמה להשוות את זה אלינו, ולפי איזה סברה, קודם ללמד את המהלך של הגמרא עצמה בשביל לא להסתבך. אז עונה הגמרא, לא הבנת נכון. באמת, גם שמה זה בדיוק כמו אצלנו, שברגע שעברת את הגבול, צריך להוריד הכל. והגבול זה בדיוק כמו אצלנו. כלומר, הגבול מדאורייתא זה רוב הקו, כולל רוב הקו. ברגע שעברת את זה, אז אתה צריך להסיר מהתבואה את כל הזרעים האחרים, בדיוק כמו רב הונה. הדין שהזכרנו שאתה צריך להוריד רק עד הגבול, זה בגבול דרבנן. רבנן אמרו שברגע שהגעת לרוב הקו, גם אם לא עברת אותו, כבר אז זה אסור מדרבנן, אבל פה, כיוון שזה רק דרבנן, אתה לא צריך להסיר הכל, אלא מספיק שתוריד משהו, בשביל שזה לא יהיה בכמות של רוב הקו. אבל שוב, כמו רב הונה, אם כן עברת את הגבול דאורייתא, אז כן צריך להוריד הכל. אז עד כאן לפי רבנן שם.
הבעיה היא שיש שם גם רבי יוסי, ורבי יוסי הוא דווקא אומר בדיוק כמו רב הונה.
רבי יוסי אומר ברגע שהכמות של הזרעים האחרים הגיעו לרוב הקו, צריך לסלק את כולם, ולא רק את הכמות שעברה את הגבול.
עכשיו, לולי מה שאמרנו הרגע, היינו יכולים לומר שמרבי יוסי יש סיוע לרב הונה. הנה רואים שמי שעובר את הגבול, צריך להוריד הכל בדיוק כמו רב הונה. ובאמת רשב"א מביא שיש גרסאות שמביאות מפה סיוע לרב הונה. אבל בכל אופן, לפי מה שאמרנו עכשיו, שרוב הקו עצמו זה רק דרבנן, ורק אם עברת את רוב הקו זה דאורייתא בכלאיים, אז רבי יוסי כבר לא מובן. מה, בגלל שהגעת לאיסור שהוא דרבנן, לא רק שאסור לקיים את אותם זרעים, גם צריך להסיר את כל הזרעים? עונה הגמרא, כן. אבל זה דין מיוחד בכלאיים.
וממילא גם אי אפשר להביא מרבי יוסי סיוע לרב הונה.
למה פה רבי יוסי מחמיר במיוחד? כי ברגע שרואים שאתה מסיר חלק מהזרעים, ואתה משאיר חלק, אז זה נראה כאילו את אלה שהשארת, השארת בכוונה. ואז זה נראה כאילו ממש בידיים שלך, שמת כלאיים בכוונה. וזה כבר אסור, אפילו כשזה פחות מרוב הקו. לכן אומר רבי יוסי, ברגע שמורידים, אי אפשר להוריד קצת ולהשאיר קצת, אלא צריך להוריד הכל. בכל אופן ראינו משם שתנקמה קשה על רבונה, שלפי תנקמה ברגע שעוברים לא צריך להוריד הכל ולפי רבונה כן, ותירצנו שזה בדרבנן, אבל בדאורייתא באמת כן צריך להוריד הכל כמו רבונה, וראינו שרבי יוסי באמת מסכים עם רבונה שצריך להוריד הכל, אבל זה לא מאותה סברה, אלא שם זה חומרה מיוחדת אפילו בדרבנן, בשביל שזה לא יראה כאילו אתה שם כלאיים בידיים. אז זה מהלך הגמרא. עכשיו נראה רגע את הראשונים, מי שרוצה יכול לדלג
בערך על דקה וחצי,
רק להבין לפי איזה סברה בכלל הקשו מכלאיים על הנושא שלנו של מחר. מה בכלל הקשר? אז התוספות אומרים שזה לפי הסברה של כנס. כלומר, אם אצלנו אנחנו קונצים מי שעובר את הגבול ואומרים לו להוריד הכל, אז גם שם אמנם הוא לא עשה את זה בכוונה לכאורה,
אבל היינו מצפים שיכנסו ליתר ביטחון. שאם למישהו יש יותר מדי זרעים אחרים בתוך התבואה שלו והוא עובר על איסור תורה,
נגיד לו להוריד הכל בשביל שזה לא יקרה אפילו בטעות. אז זה הסיבה להשוות בין כלאיים לבין מחר, והתשובה היא שבאמת ככה עושים, באמת קונצים אם עברת את הגבול מדאורייתא.
אז זה הסבר של תוספות ועוד ראשונים. רשב"ם אומר שהקושיה מכלאיים על רב הונה זה דווקא לפי הסברה הראשונה, שהמוכר מפצה את הקונה על כל הפסולת מן הדין ולא מכנס. אבל רשב"ם עצמו מקשה על הקשר בין מחר לבין כלאיים.
הרי אצלנו במחר אמרנו שהסברה הראשונה היא שעקרונית אני מצפה שכל התבואה תהיה נקייה, אלא שעד רובה אני מוכל, מעבר לזה אני כבר לא מוכל. וזה לכאורה לא קשור לכלאיים, למי אני מוכל בכלאיים. אבל מסביר הרן שכן יש קשר בין כלאיים לבין מחר. כי גם בכלאיים בעצם זה בנוי על קפידה של אנשים. רק שלאנשים זה נראה שיש פה שני מינים מעורבבים, אז יש כלאיים. כל עוד זה לא נראה ככה, אין כלאיים, רואים את זה גם בכלאי קרם, לא ניכנס לזה. בכל אופן, אז לפי זה הקשר מאוד מובן. עד רובה, אנשים לא מקפידים, לכן גם זה לא כלאיים. מעבר לרובה, אנשים מקפידים, ושם ראינו שכשהם מקפידים, הם מקפידים רק עד הגבול ולא על הכל. ורב הונא אמר שכשמקפידים, מקפידים על הכל, לכן זה היה קשה על רב הונא. ותירצנו, כמו שאמרנו, שגם שם בעצם מקפדים על הכל אם עברנו את הגבול מדאורייתא. אז כל זה היה קושייה ראשונה, תירצנו אותה ואנחנו עוברים הלאה, עכשיו זה יהיה יותר מהר. הקושייה השנייה זה בעצם גם קושייה וגם סיוע, ואת שניהם נדחה, זה בשורה השישית בעמוד ב', וככה גם יהיה הקושייה והסיוע השלישיים קצת מתחת לאמצע עמוד. אז הקושייה והסיוע הבאים זה מדין שלמדנו בתחילת מסכת בבא מציע. אם שני אנשים הפקידו כסף אצל מישהו, והם באו ביחד ולא מצופה ממנו שהוא יזכור מי הפקיד כמה, אחד נתן 100 ואחד נתן 200, ומתווכחים מי זה שנתן את 200. אז פה יש מחלוקת. תנקמה אומר, כיוון שלכל אחד בכל אופן מגיע 100, אז 100 השומר ייתן לכל אחד, וה100 נותרים שאנחנו לא יודעים למי הם שייכים, יהיו מונחים עד שיבוא אליהו. כלומר, בינתיים הוא לא ייתן לאף אחד. רבי יוסי אומר, מה פתאום? יוצא שיש פה מישהו שהוא ודאי שיקר, ובכל זאת מקבל את המאה שלו. אז מה אכפת לו לנסות לשקר? איזה הרתעה יש פה? אלא בשביל ליצור הרתעה שהוא לא ירצה לשקר, אנחנו רוצים שהוא יפסיד אפילו את מה שבטוח שלו. לכן, כל הסכום יהיה מונח עד שבוא אליהו, אף אחד לא יקבל כלום. עכשיו, איך זה קשור אלינו? יוצא שרבי יוסי מאוד דומה לרב הונא לפי הסברה השנייה של כנס. כלומר, מה הייתה הסברה השנייה של כנס? ברגע שאתה מוכר, הרבבת פסולת בתוך התבואה מעבר למה שאמור להיות, אז לא רק שאתה תחזיר את הכסף של אותו פסולת, אלא אתה תפסיד את כל מה שיכולת להרוויח, כלומר, תיתן לו פיצוי גם על שאר הפסולת מכנס. אותו דבר אומר רבי יוסי, ברגע שאתה משקר ומנסה לגנוב, אז לא רק שאת מה שניסית לגנוב לא תקבל, אלא אפילו את הקרן שלך לא תקבל מכנס. אז מרבי יוסי לכאורה אפשר להביא סיוע לרבונה, ומרבנן שחולקים על רבי יוסי ואומרים שאת הקרן שלו הוא כן יקבל, אפשר להביא קושייה על רבונה. אומרת הגמרא, אנחנו נקשר את שני התחיות ביחד, לא זה סיוע ולא זה תחייה. ואי אפשר לקשר בין שני הנושאים. למה? כי יש שני הבדלים הפוכים. שמה, מצד אחד, יש פה מישהו שוודאי משקר. אצלנו אנחנו לא יודעים שהמוכר בטוח ירבב קטניות. יכול להיות שהוא ירבב, יכול להיות שלא. לכן אין ראיה מזה שרבי יוסי כונס שמה, שהוא יסכים עם רבונה שכונס גם אצלנו במחר. זה מצד אחד. מצד שני גם הפוך. שמה, גם אם ברור לי שאחד שקרן, מצד שני ברור לי שהמאה שקל, כלומר הקרן, הם בטוח שלא. לכן רבנן אומרים שאת זה הוא כן יקבל. לעומת זאת אצלנו, יכול להיות שאת כל הפסולת המוכר ירבב. כלומר, יכול להיות שבאמת מן הדין הוא אמור לתת פיצוי על כל הפסולת. לכן, גם רבנן ששמה אומרים שהרמאי מקבל את המאה שקל שלו בחזרה, יכול להיות שהם יסכימו עם רבונה שהוא צריך לתת פיצוי על כל הפסולת, כי יש סיכוי סביר לומר שהוא רימה לגבי כל הפסולת. אז זה היה קושייה וסיוע שניים, ודחינו את שניהם. עכשיו נראה מהלך מאוד דומה ממקור נוסף, קושייה שלישית וסיוע שלישי, קצת מתחת לאמצע עמוד, ובזה נסיים להיום. גם עכשיו אנחנו מדברים רק לפי הסברה של כנס.
אם הלווה הלווה ללווה בריבית, והם כתבו שיש ריבית גם בשטר, אז גם פה יש מחלוקת דומה כמו למקרה הקודם עם המאה והמאתיים, הפעם הם חכמים לרבי מאיר.
רבי מאיר אומר שהמלווה הזה לא יכול להשתמש בשטר הזה בכלל, החוב הלך לו, לא רק על הריבית, אלא אפילו על הקרן, וחכמים אומרים שלא. הריבית הוא לא יכול לקחת, אבל את הקרן הוא יכול לקחת. אז שוב, זה מאוד דומה למקרה של רבונה לפי ההבנה של הכנס. רבי מאיר אומר, ברגע שניסית לגנוב, אתה לא מקבל כלום, אפילו לא את מה שבאמת מגיע לך. כמו רבונה, שאם המוכר ירבב קטניות בתוך התבואה, אז הוא צריך לתת ביצוי על כל הקטניות, גם מה שמתחת לרובה. וחכמים אומרים שלא, את הריבית אתה לא מקבל, אבל את הקרן, מה שמגיע לך, אתה כן מקבל. ומחכמים, קשה על רבונה. תוכה הגמרא בדיוק כמו מקודם לגבי ה-100 שקל וה-200 שקל, צריך לחלק בין המקרים.
ואין כאן לא סיוע מרבי מאיר ולא קושי מחכמים.
מצד אחד, בניגוד אלינו במוכר, שם מדובר על מלווה שוודאי חטא, הרי הוא כתב שטר עם ריבית, אפילו שהוא עוד לא גבה את הריבית, לכן גם אם רבי מאיר לא יסכים עם רבונה שכונס אצלנו, שם הוא כונס. מצד שני, חכמים ששם אומרים שהקרן כן מגיעה לו, כי הקרן באמת בטוח מגיעה לו. אבל אצלנו, כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות שמוכר ירבב את כל הפסולת, ולא רק מה שמעבר לרובע. אז אולי גם חכמים שבריבית לא קונסים, יסכימו עם רבונה שבמחר כן קונסים. אז זה היה הקושייה והראיה השלישית, ודחינו אותה, והגענו 4 שורות לפני סוף עמוד ב', נמשיך מחר, כל טוב.